אז פרשת נוח, הסיפור של הטבע. לא, ממש זה מוציא אותי מריכוז. אז אני לא מצליח להחזיק קו. אז אנחנו מנסים להבין את מה שקורה עכשיו לפני המבול, את הדיבורים של השם לנוח לקראת המבול. שאלה מאיפה להתחיל, אבל אפשר להגיד את זה ככה. בעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של דינים קשים במבול. וזה קשור למה שכתבנו שם על פרשת נוח. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של דינים, אז מעורר לנו בעיות בקשר איתו. השאלה, איך לאהוב את השם למרות שהוא מתגלה ככה. בסדר?
יש תשובה לזה?
כן. קודם כל, זו השאלה המונחת לפתח שלנו, אחת מהשאלות, יש הרבה שאלות, אבל כמו מה שכתבתי לכם על יום השואה, וזה איך לשקם את מערכת היחסים שלנו עם השם אחרי זה. זה לא נראה כל כך טוב, קצת קשה לדון אותו לכף זכות, וגם אם אנחנו מסבירים לעצמנו כל מיני הסברים, אם בסוף הלב שלנו סגור אליו, אחרי זה, אז הפסדנו את כל הסיפור. והשאלה, איך אנחנו חוזרים לאהוב אותו אחרי זה, אחרי שהוא עשה לנו ככה, כביכול, בסדר? אותו דבר זה בפסוקים. כשאנחנו רואים, שומעים סיפור כזה, אז זה עושה לנו משהו. וגם נוח, כשהוא שומע את זה, וכשהאנושות פוגשת את זה, זה עלול בהחלט לגרום לכפירות. אז אנחנו רוצים לנסות להבין ולראות איך אפשר בכל זאת לאהוב אותו למרות שהוא מתגלה ככה. או לא. מה?
האם זה יגיע בתקופה הזאת?
אז את שואלת שואה, יש בדיחה ששמעתי השבוע. שמעתם אותה?
כן.
אבל כן, כן, מי שלא היה שם לא ידע, לא יבין. אבל פה, בפירוש, התורה כותבת שהוא קשור לזה. בשואה אתה יכול לכאורה לספר לך עצמי סיפור שסבא זכרונו לברכה במאמר שלו קורא לצורה של אלילות מודרנית. אז אתה אומר, אז הוא לא היה שם, זה איזה... אתה לא יכול להתמודד עם זה שיש אלוהים והוא קשור לזה, אז אתה מפריד אותו מזה. אבל השאלה איך להגיד הוא היה שם והוא קשור לזה.
זה הטבע של נוח?
גם וגם. זה גם, אבל בטבע של נוח בוודאי כתוב שהוא קשור לזה. אני אומר, בפורמט המודרני שלו אתה יכול להגיד, אבל פה הוא אומר, אני הולך לעשות את זה.
וזה התשובה שכאילו המקובלת לגבי השואה.
התשובה המקובלת אצל
מי? פשוט תסתיר את מנים, כאילו.
בסדר, כל השאלות האלה, גם על השואה וגם על המבול, זה עדיין קושיה. גם אם הוא הסתיר פנים, אז צריך לשאול אותו, מה פתאום הסתרת פנים? יש לך ברית איתנו? ואיך אתה יכול להרשות בתוך הקדנציה שלך שיקרה דבר כזה? אז אם תגיד שהוא הסתיר פנים, אז מה פתאום אתה מסתיר פנים? זה לא, זה ממשיך את הקושיות. וגם השאלה עוד פעם, כל התשובות היפות האלה, האם זה גרם לך לחזור לאהוב אותו, או שעכשיו אחרי זה... מקסימום מצאת הסבר תיאולוגי לזה, אבל אתה מתקרב אליו, גם אם תתקרב אליו בכבדהו וחשדהו, אמרתי את זה במרכאות, אולי הוא יתהפך עליי עוד פעם.
לא, וגם, אם לך מותר, אז גם לי מותר.
כן. השאלה אם אפשר באמת לחזור לאהוב אותו אחרי זה, זה החידה.
מותר לך מה הילדים? להתעלם, כאילו, לא להיות בקשר, להיות כאן,
להתעלם ממנו.
כן.
אז אחרי,
אם
החופש. כן, אז התשובה היא, קודם כל אני אומר, זה לא שניתן לך תשובה כזאת, אלא האם אתה שם את זה כמטרה, ואתה לא מוכן להסתפק במשהו שלא ייתן לך את התשובה הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לקבל כל מיני תשובות תיאולוגיות, תורניות, מה שאתה רוצה. אם זה לא פתר לך את זה שאתה חוזר לאהוב אותו, אז אתה עדיין שבור. ואולי עדיף שלא תסכים לקבל שום תשובה, ותגיד אני עדיין שבור, מאשר לקבל תשובות גרועות, ותמשיך לחפש. אבל ההבדל הוא שיכול להיות שאתה אומר, לא מצאתי שום תשובה, ואני מיואש מהקשר. זאת אומרת, מכאן והלאה, אני ואתה תמיד נהיה במרחק מסוים, כי אתה יודע, אחרי מה שראינו עליך, אז בוא נשמור יחסים קרירים ככה, שלום קר של מצרים. והתקווה שלנו שאפשר בכל זאת. בסדר? אני רוצה קודם שנפתח דווקא מפרי הארץ אולי, אחרי מות. זה יוצא ב-5. מה שאני אומר עכשיו זה לוקח זמן ותהליך שאפשר לעבור אותו, לקבל כלים לשמוע את זה. זאת אומרת, יש סיפור, אני לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה, אבל אחד מאדמו"רי חב"ד, הוא, אחרי שאבא שלו נפטר, אז הוא הגיע פרשת הקללה והברכה, והוא התחיל לבכות, מרר מהקללות. אתה בוכה? מה שאתה שומע את הפרשה, אז כל שנה אבא שלך מקריא את זה בעלייה לתורה. כשאבא שלי הקריא את זה, זה לא נשמע קללות. עכשיו, זה לא קוריוז הדיבור הזה, אלא את אותם מילים אתה יכול לשמוע אחרת לגמרי. אני במעט שאני עובר, אני חווה את זה גם מול הפסוקים האלה, גם מול הדיבורים של ישעיהו הנביא והאיומים כאילו של הנביאים. אז אפשר לפגוש את זה אחרת. זה קצת מה שהוא הולך להגיד לנו, אבל אני אומר, זה לא מיידי להגיע לשם. כמטרה, אנחנו רוצים להגיע לשם לפחות. שאני אשמע את הדיבורים האלה, לא ישמע לי כללות. אני אשמע את האהבה שלו מאחורי זה. לא, אני אכנס בך. בסדר? אז פרי הארץ מסביר קצת מה זה חטא, ובהקשר הזה הוא ידבר על התפקיד של